שלום לכם. הסיבוב הזה שיעקב יוצא אליו ייקח לו בדיוק 20 שנה. כשיעקב יחזור מבית לבן, אכול הרבה מרורים, הוא יאמר ללבן, זה לי 20 שנה בביתך. ביום אכל אני חורב וקרח בלילה. אבל עכשיו הפרשה הוא עוד לא יודע מה מחכה לו. יעקב יוצא לדרך, פרשת ויצא, ואנחנו נהיה איתו בשעותיו הקשות, והקשות פחות, והקשות יותר. ננסה להבין את התנהגותו של יעקב. שלום לכם, שלום לרב אלון.
שלום וברכה, אבי.
הרב אלון, באמת יעקב יוצא לטירונות, הייתי אומר למסע כומתה שיקח לו 20 שנה עד שיזכה לחזור עם 12 ילדיו. אבל בואו נלווה אותו לאט לאט, ואחת הפעולות הראשונות שיעקב עושה בלילה, לאחר שהוא חולם את החלום המפורסם עם הסולם המוצב בארצה, וראשו מגיע השמיימה, יעקב קם, מתפעל, ואז עושה פעולה שנראית לנו ודאי היום קצת תמועה. יקרא לך אותה בפנים, והוא לקח את האפן ששם מראשותיו, ואז כתוב כך, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותה, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. בישראלית פשוטה הייתי אומר, מצבה שמים היום על קבר. פה עוד אין לו קבר, למה הוא שם מצבה, או מה פירוש המעשה שהוא עושה מצבה? ומתברר ש20 שנים מאוחר יותר, שיעקב כבר יהיה בדרך חזרה ארצה, הוא שוב מניח מצבה, וכך אחרי שהוא משתחרר מלבן, וחותם איתו הסכם כזה, ושם אבן, גם שם כתוב, אומר לו, לך נחתה ברית, אני ואתה, והיה לעד בני ובניך עם אותו גלעד, ויקח יעקב אבן מרימי המצבה. יעקב מתחיל את הסיבוב עם מצבה, סוגר עם מצבה, והייתי אומר לך בעברית פשוטה, אף אחד לא מת. מה ליעקב ולמצבות הללו?
מעניין מאוד, אני אפילו הייתי מרשה לעצמי להצטרף ולהוסיף, שכשמישהו מת הוא גם עושה מצבה. וזה בסוף הסיבוב. הסיבוב לא נגמר פה, הוא הרי חוזר, נכון? הוא עוד בדרך חזרה. שם באמצע הדרך תופס אותו לבן בדרכו מחרן לארץ. הוא מגיע ממש על מפתן הכניסה לארץ ישראל, לדרך בית לחם, היא אפרתה, ושם מתה
רחל.
והוא מקים שם מקום, היא מצבת קבורת רחל עד היום הזה.
זה כמעט הייתי אומר עושה מצבות, סדרתי.
ממש, כלומר, זה מעניין מאוד שיעקב עוסק במצבות, ומאוד מעניין שהמצבה כאן בעברית איננה רק המצבה של הקבורה, אני רק הוספתי ואמרתי, היא גם. כלומר, סוף הסיבוב של יעקב הוא כן מצבה של קבורה, מה שבוודאי לא בהתחלה.
מכיוון שברור שיעקב לא מחפש כאן ריפוי בעיסוק, יעקב הרי יוצא לדרך וחוזר מהדרך, והייתי אומר פעולה של תחילת המסע וסוף המסע, איזה מצבה שמה בא לבטא.
אני חושב שהמילה מצבה, ומזה המצבה של קבורה של היום, אומר דבר מאוד מאוד גדול. הביטוי להיות מוצב או להיות יציב, הוא ביטוי מאוד מרכזי בפרשה של החלום. הוא ביטוי מאוד מרכזי, זו כמעט המילה החורזת בפרשה. הוא ישן בלילה. הכל מעורער. הוא עזב את ביתו, עשיו רודף אחריו, הוא לא יודע מה ילד יום, הוא לא יודע מה ילד לילה. הוא לא יודע אם הוא יגיע בכלל היום. הוא הרי עזב הכל, עשיו רודף אחריו.
ואפילו המלאכים בתזוזה.
המלאכים בתזוזה, זה כל כך יפה. מלאכי אלוקים עולים ויורדים, אבל והנה סולם
מוצב.
מוצב ארצה. חכה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה ולזריך. דבר מדהים. יעקב ישן אולי בלילה הכי מעורער בחייו. יושב האוהלים, לא יושב. יש לו אבן לשים מתחת לראש. גם לפי אותה אגדה יפהפייה ש12 אבנים התרכזו יחד ונהיו לאבן אחת, זה לא הופך אותו לממש עשיר עם קרית. זה מה שיש לו. האיש הזה שגדל בבית העשירים האדירים של יצחק ורבקה, אחרי רחובות והבארות ואברהם והעושר האדיר שכל מה שיורש יצחק מאברהם, משאיר את הכל מאחוריו, והולך אל הלא ידוע. שם הפרשה כל כך מתאים לכל תוכנה, ויצא. לשום מקום, משום מקום. הוא יוצא. הוא יוצא החוצה. תצא בחוץ. הוא יוצא בחוץ. הוא לא יודע לאן. ובלילה המעורער הזה, יש מישהו ניצב.
או יש משהו יציב.
יש משהו יציב. השם ניצב עליו בחלום. והסולם מוצב ארצה. בחפירות הארכיאולוגיות הוא לא נמצא הסולם הזה. הוא חלומי. אבל זה הדבר היציב. יעקב קם בבוקר והפעולה הראשונה שהוא עושה, זה מדהים. הוא לוקח את האבן שהוא שם מראשותיו, ודבר ראשון עושה אותה מצבה. גם הוא צריך לעשות משהו מוצב. אלוקים ניצב, החלום מוצב, גם יעקב מקים מצבה. דבר פלאי פלאות.
אבל המצבה של יעקב, כי רוצה לומר, הייתי פה.
לא,
זה גרפיטי כזה.
לא, 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 לא ג'מילי. לא כתובת. מצבה זה משון יציבות, ויציבות במקרא היא לא רק עמידה. גם לא רק עמידה חזקה. היא הרבה מעבר לזה. היא קבלת אחריות והתחייבות. ויומר בועז לנערו, כתוב בפסוק, הניצב על הקוצרים. הניצב על הקוצרים זה ניצב של המשטרה היום. ניצב וסגן ניצב ותת ניצב ורב ניצב וניצב משנה. הניצב הוא מי שאחראי, ממונה, על מי שנמצא מתחתיו.
שיתייצב לעבודה.
שיתייצב לעבודה. הוא האחראי. כשהשם ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא מלטף אותו בלילה ואומר לו, אני לוקח אחריות. מרים הקטנה בת השש, שפעם תיארנו את התמונה שלה. זוכר? עומדת מעל היאור, ודומם שטה תיבה קטנה על היאור הזך, ובתיבה משה הקטן. ילד יפה ורח, מן המקורות, לחן עממי. ודומם שטה תיבה, ומרים הקטנה בת השש, בעולם כל כך מבולבל, כל כך מעורער, כשהכל מיואש, כשלאף אחד אין שום אמונה בכלום כבר. כשאבא ואמא של מרים כבר החליטו מזמן ש... לא מביאים יותר ילדים לעולם כי נמאס. כי כל הבן הילוד היאור התשליחו. הצוציקית הזאת בת שש. ותתצב אחותו מרחוק. לדעה מה יעשה לו. איזה מילה. ותתצב. זה אפילו לא ותתייצב. אתה יודע מה זה ותתצב? היא נהייתה מצבה. היא נהייתה מונומן. לא כתובת ג'מילי. היא אמרה, כשהכל מבולבל, אני לוקחת את האחריות פה. שמלה אדומה, ילדה קטנה, בת שש, עם שתי צמות, או אני לא יודע איך. עומדת וקובעת, אני לא אוותר.
עמדה ושאלה את בת פרעה, הילך להביא לך אישה מנקת מן העבריות.
בדיוק, ממש. אתה מבין את הילדה הקטנה הזאת שפתאום נכנסת שם לנסיכה, לבית פרעה, ומחברת איזה חיבור ולוקחת על עצמה אחריות. בסוף ימיו, ביום האחרון לחייו, עומד משה רבינו ופונה אל כולנו ואומר לנו, חבר'ה, אתם ניצבים היום כולכם. את אשר ישנו פה עמנו, את אשר איננו, אתם ניצבים היום כולכם. אני עוזב. אני עוד כמה שעות עולה להר ומת. אתם ניצבים. אתם ניצבים זה לא אתם עומדים פה. כשיעקב מרים מצבה, הוא אומר, אני לוקח אחריות על זה. כשיעקב מרים גלעד בין לבן לבינו, אני יודע אם נספיק להיכנס לסוגיה הזו, זו סוגיה מדהימה בפני עצמה. זה נשמע מאוד טכני. זה סך הכל, זה מין אבן שקובעת, אבן גבול. למה קוראים לזה מצבה? מה פתאום? אבן הגבול בין לבן והפילוסופיה הלבנית, ורוחו של לבן, לבין יעקב ומשפחתו, היא האחריות שיעקב לוקח. לבן, יש לו שם גל עד, וגם ליעקב יש גל עד. אבל יעקב לוקח אבן ושם אותה מצבה, ואומר, יש אחריות. אני אחראי, אני לא אעבור אליך, אתה לא תעבור אליי, האחריות הזאת גם פנימית. אני גם לא רוצה לעבור אליך. לא רוצה בכלל לעבור אליך. לא רוצה לעבור אליך על כל מה שאתה לבן מייצג. לא, לא מספיק עכשיו להיכנס. אני פה. עשי מצבה על קבר. מה היא בעצם אומרת? זה כל כך יפה, מצבה על קבר. עכשיו כשאתה אומר את הדברים, אני חושב פתאום. כשיעקב מניח את מצבת קבורת רחל עד היום הזה. מה זאת המצבה? מה, באים לבית קברות? מה זאת
המצבה? לזהות, איפה המקום נמצא? ומי קבור פה?
אבל השאלה שלי הרבה יותר עמוקה מזה. מה זה כל הבית קברות הזה? מת. מה? זו שאלה שהרבה פעמים מטרידה המון המון אנשים. מה? הולכים לקבר של משפחה, אני מבין, של קבר של צדיק, קבר של... מה? תראה מה זו מצבה על קבר? מצבה זו הפעולה שעושה האדם החי כמקבל אחריות להמשיך את מה שיש כאן. מה שיש כאן הוא אמנם רק הגוף. אבל הפרידה בין הגוף לרוח נעשתה פה. כאן קברנו את הגוף. ועכשיו אנחנו מקימים הצבא. אתה יודע מה זה? כשאנחנו מקימים הצבא, אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים את האחריות להמשיך. האבן הזאת אשר שמתי מצבא, יהיה בית אלוהים. וכל אשר תיתן לי, אשר אשרנו לך. אנחנו נעביר את אבא. אנחנו נעביר את הבן. אנחנו נעביר את ההמשך. אנחנו לא עוצרים. אנחנו ניצבים. נראה לכם שאנחנו נשברנו. הנה המצבה שהקמנו.
אתה זוכר, רב אלון, אני אזכיר לך ששנינו ביקרנו פעם בעיירה נידחת בדרום פולין, שנקראת חרשניצה, עם יהודי שמוישה ברין, ייבדל לחיים ארוכים.
כן, מוישה ברין.
ומצאנו שם בקרחת יער אבן קטנה, ששם כתוב פה נרצחו בשבת זאת וזאת, 630 תושבי העיירה.
לא היינו ביחד איתו.
כן, היינו
ביחד. שנינו, כשהחלפנו חוויות, אנחנו יודעים מה המצבה הזו עשתה לשנינו.
והמצבה הזאת, אחר כך שהגענו עם רמוי שברין לשם, הגענו עם הילדים והנכדים והתלמידים שלך וכל המשפחה, ואז אמרנו, והאבן הזאת ששמתי מצבה על קרחת יער, ששם נטבחו מאות יהודים, יהיה בית אלוהים, הנה כל הילדים חזרו לשם עכשיו, אבן נידחת בעיירה, ביער נידח בדרום פולין.
כן, כן, כן. אחריות. אני מקבל על עצמי אחריות. אני מקבל את האחריות הזאת, אני שם אותה שם, ואני ממשיך. אני לא סיפרתי לך, אגב, אני לא אשכח שבאותה אבן קטנה בעיירה הנידחת הזאת, עמד שם תלמיד שלי. לא אשכח, ערן. והוא בטח רואה עכשיו. ואמר שם דבר שתופס אותי עד היום. עמד שם אותו רב מוישה, ואמר קדיש, ובכי עצום. וערן אמר, ערן עשה סיום על מסכת. מאוד ריגש. לזכר כל יושבי הכפר. ואז הוא אמר שם, אמרו קדיש. ובקדיש אומרים, יתגדל ויתקדש, או יתגדל ויתקדש שמי רבה, בחייכון וביומכון. ואז הוא אמר, האחריות שאנחנו צריכים לקבל היא לא להישאר פה, אנחנו הולכים הביתה. האחריות שאנחנו צריכים לקבל היא כזאת, האנשים שקבורים פה קידשו את השם במותם. ריבונו של עולם, תעשה שאנחנו נוכל לקדש את השם בחיים.
זה בחייכון?
שזה יהיה בחייכון. שזה יהיה ביומכון. בואו נקבל אחריות שאנחנו ממשיכים את התפקיד. יציבים, חזקים, מצבה, מחייכון וביומכון. אני זוכר את המילים האלה והם הרעיון הזה של המצבה.
איך תסביר לפי זה הרב אלון את הביטוי שפעם שאלתי אותך את השאלה הזאת אבל מכיוון אחר, שאומר יוסף לאחיו על החלומות, הנה כמה אלומתי וגם ניצבה.
בדיוק.
למה? כי שם לכאורה אמר לי דבר טכני, כמה אלומתי
בכלל לא. בא יוסף ואומר, רבותיי, אני יודע שאתם לא רוצים, אני הולך לקחת אחריות עליכם. אני הניצב. אני הולך למלוך. הרי מה הם עונים לו על זה? כשהוא אומר, הנה כמה אלומתי וגם ניצב, אז מה הם עונים לו?
המלוך למלוך עלינו.
כלומר, הם הבינו. הוא אמר להם, רבותיי, אני הניצב. לא ניצב משנה, רב ניצב. רוצים, לא רוצים. זהו, אלומתי ניצב.
הרב אלון, אתה מרבה לדבר על יופייה ועוצמתה ומורכבותה של השפה העברית, ניצבים, ניצב, האחריות, כל הדברים שאתה אומר אותם, ובכלל בתוכניות האחרונות ובכלל אנחנו מנסים להרבות את גודלה של השפה הזאת. היו בתורה הרבה אנשים שדיברו שפות אחרות, וכולם דיברו בשפתם אולי, אבל התורה כתבה את כולה בעברית. בפרשה שלנו יש חריגה מהיציבות הזאת, הנה מגיע לבן, מקים גלעד, וקורא לו יגר סהדותה, אלו שתי המילים היחידות בתורה בשפה הארמית.
נכון, בכל חמישה חומשי תורה.
ואנחנו האקדמית ללשון וכל כך שוחרי השפה העברית, במה זכה לבן שהסלנג הזה, הביטוי הזה בארמית, יהיה היחידי שתצליח לפרוץ את חומת העברית ולהיכנס ולהשתחל לתוך השפה. למה הוא לא דיבר בעברית? או למה התורה נתנה לו ביטוי לשתי מילים ארמיות, יגר סהדותה?
אתה שואל שאלה מצוינת, מצוינת. אני אפילו הייתי אומר את זה יותר קשה. לא במזח הלבן, אלא...
במה נהנשנו אנחנו.
בדיוק, בדיוק. מי נתן את הרשות להכתים פה את העסק עם התרגום הזה באמצע פתאום? אבל זה נשמע חריף. אין לי שום התנגדות, לא לשפה הרמית ולא לשפה הפורטוגזית. אבל, ולרמית ודאי יש ייחוסים יותר ביתיים אצלנו, כלומדי תלמוד וכלומדי...
הרי בסך הכל, מה בעצם קרה? שהם הקימו יעקב ולבן מקימים אבן, מצבה. יעקב קורא לו גלעד, זה הרבה יותר ישראלי.
מצבה.
ולבן קורא לו יגר סהדותה, שזה...
אני חושב שיש כאן נקודה מדהימה לתת עליה את הדעת, והיא אולי תכניס אותנו לעברית, אבל נקודה מדהימה. לבן במזכה, האויב הכי גדול שלנו בעולם הוא לבן. הניצחון שלו זה שתי המילים האלה. אני אסביר מה אמרתי. ללבן יש מגמה אחת. דיברנו עליה יותר מפעם. מגמתו של לבן היא לא לגזור על הזכרים. דיברנו על זה הרבה פעמים. מגמתו של לבן היא לא כמו פרעו. שאגב, מן הסתם גם העברית שלו לא הייתה מצוחצחת. ובכל זאת אין מילה אחת במצרית בתורה בשם פרעו. והוא לא בא לזרוק אותנו מהבארות, כמו בפרשה שעברה, אבימלך מלך פלישתים. והוא לא לוחם איתנו בשואלים כמו עם שמשון, ולא כמו גוליאת עם דוד. הוא לוחם במלחמה אחת. יש לו רק תפקיד אחד, לבולל אותנו. הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצונצוני, להשאיר אותנו בחרן. למה אתה הולך הביתה אל אבא? אתה רוצה ללכת הביתה? תפדלו, לבד. הבנות, בנותיי, הבנים, בניי, הצון, צוני, כל אשר אתה רואה לי הוא, זה פסוק בפרשה. אתה רוצה? לך.
כל התיאוריה הזאת שלך, הרב לון, אתה מאמיס על שתי המילים המסכנות הללו, יגר סעדותה?
אני אסביר לך למה.
כולה אמר יאללה ביי.
כולה אמר יאללה ביי, בדיוק. אבל יאללה ביי אף לא נכנס למקרא. לכל מילה במקרא יש ממד של נצח. אנחנו נשים 3,500 או יותר שנים אחר כך ודנים בכל אות. אין לשפות אחרות את הממד הזה ולא ניכנס עכשיו. במקרא יש את זה לעברית, בכל 5 חומשי תורה. אחרי זה בנבואה כבר נכנס קצת, בכתובים כבר הרבה יותר, אצל עזרא, דניאל.
דניאל כולו ארמית.
בשיבת ציון, בפרס, בבבל. אבל... אתה יודע מה לבן אמר פה? חבר'ה, תראו, אני יכול להכניס לכם מבחוץ. חבר'ה, אתם לא תשמרו לי על טהרת הקודש. אתם חושבים שאתם הצלחתם? לאבן שבין, זה מדהים, לאבן שבין לבן ליעקב. כתוב מצד ימין בעברית, ומצד שמאל בלועזית. התאריך פה הוא עברי, התאריך פה הוא לועזי. זאת אותה אבן. תפקידו של הסבא הזה, לבן הארמי, האבא של רחל ולאה הוא אחד, להתחיל להחדיר בנו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת לבן, עוד קצת מילים לועזיות, עוד קצת לבניזציה. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. איך אמרנו הרבה פעמים? שפרעו לא גזר אלא על הזכרים. פרעו, כל מה שהוא יודע, זה לגזור. אז הוא הרג מיליונים. ואנחנו יושבים בליל הסדר וממשיכים ומספרים על מצרים. ולבן הוא אינטליגנט. הוא ביקש לעקור את הכל. אתה יודע איך עושים את זה? מפרקים את המשפחה היהודית. אתה רוצה לראות? צא ולמד. לך תראה כמה התבוללות יש באמריקה, כמה התבוללות יש באוסטרליה, כמה התבוללות יש בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, באירופה. לך תראה. לך תגיד לי מי התליח. פרעו, שאפילו במוזיאונים למקרא כבר לא זוכרים איך הוא נראה מרוב אבק. למרות שהוא הצליח להרוג מיליונים, או לבן, שלא היה לו דם על הידיים. וכל מה שהוא הצליח לעשות, זה להשמיד אותנו בכמה מילים.
דומני הרב אלון, שאתה זה שפעם טבעת בתוכנית את המושג או את המותג מלבן עד הבית הלבן באותה מגמה.
נכון מאוד, נכון מאוד. וההצלחה המדהימה שלו היא בהכנסה הזאת את יגר סעדותה. ויגר סעדותה זה המונומנט, הנה, מונומנט, האבן הזאת, המוניומנט הזה, שיש לו צד אחד עברי וצד אחד אבל זה לבני.
אני לא יכול לרב אלון להתאפק ולא לשאול אותך, אם לבן כל מגמתו בהשחלת האותיות הארמיות הללו זה להרוס את הבית היהודי, דווקא בטקס שבו אנחנו מקדשים חתן וכלה ובונים בית יהודי, הכתובה תהיה בארמית של לבן?
זה מאוד יפה מה שאתה אומר. כן, כי בטקס שבו אנחנו מקדשים חתן וכלה, מאוד חשוב שהכתובה לא תהיה רעיונות אווריריים. אתה חייב לזכור שבימים שבהם נכתבה הכתובה, ארמית הייתה השפה המדוברת. וכשאומרים לחתן וכלה, רבותיי, הרי את מקודשת לי, אומר החתן, איזה יופי, הכל מצוין. חביבי לי, את הפח זבל, אני רוצה שאתה תדע לזרוק באנגלית. אם זה השפה שאתה דובר. או בצרפתית, או בקורדית עתיקה. אתה את ההתחייבויות שלך, את ה-200 זוז, את ה-100,000 שקל, את המקום הזה, את המקום הזה, חייב לתרגם למציאות. ולכן הכתובה תיקרא ארמית. אגב, אפשר לקרוא אותה בהחלט בעברית, אם זה השפה המדוברת, ולא ניכנס עכשיו לעניין ההלכתי של קריאת הכתובה היום בכלל. מחייבת קריאתה, זו סוגיה בפני עצמה, אני לא רוצה להיכנס. אבל הכתובה נכתבה ארמית, ואתה מדגיש באמת דבר יפה. זה דבר מכיוון אחר לגמרי. תפקיד הטקס הזה של קידושין של חתן וכלה הוא לתת את הרמה של התחושה, של הקדושה, של הקידושין, ושל יציאה מהמצב הקודם לנושאים את עצמך באלף, לשאת נישואים. אתה נושא את עצמך מהמצב הקודם למצב חדש לגמרי, ובמקום הגדול הזה אומרים לך, חביבי לי והכתובה, זה תכלס, תזון, תפרנס, תחלקל, תכבד, תוקיר. זה כולל הכל, זה כולל את החיים האינטימיים, את חיי האישות, זה כולל את כל מה שכתוב בכתובה. יש לזה תאריכים, יש לזה ימים, זה אני מדבר איתך, אתה צריך טורקית וטורקית.
וגם הרב אלון שוב להזכיר לנו, גם הקדיש הקדוש בארמית.
מאוד מעניין עכשיו מה שאת אומר. הקדיש הקדוש הוא עוד פעם, הוא אולי יש פה גם את מימד השפה המדוברת, הוא כבר שייך לקדושתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בצורה שכוללת את הכל, היא מתרחבת לכל המקומות שיש בעולם. ושם יש לארמית איזו תפיסה מיוחדת כזאת ששייכת לתפילה. זה כבר שייך לממד התפילה. זה פעם צריך תוכנית שלמה על כל נושא הקדיש והארמית. חז"ל אומרים שארמית היא שפה שמלאכי השרת.
לא מבינים.
והם מקדשים את האלוהים בשמיים. שם מדברים עברית. הקדוש ברוך הוא מדבר עברית. זה נשמע מילה מוזרה, לא יפה מה הקדוש ברוך הוא בטח מדבר בכל השפות. לא, הוא מדבר עברית. כשהוא אמר יהי אור, הוא לא אמר את זה באנגלית. איך פעם אמרתי לך, אני חושב שפעם הזכרתי את זה, אני לא אשכח את נחמה לייבוביץ', נחמה עליה השלום, שפעם בשיעור, לא אשכח את הביטוי, מישהי שאלה אותה, השואלת הייתה דוברת אנגלית, והיא שאלה אותה, היא פתחה את שאלתה, נחמה, when God created the world, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, so well. ונחמה הסתכלה עליה ואמרה, God, he never created the world. אף פעם הוא לא, ואנחנו נבהלנו. ואז היא אמרה, זה לא היה God, זה היה השם. God לא create שום world. דבר עצום. העברית בקדושתה, אין לנו זמן לדבר עליה עכשיו, אבל העברית בקדושתה, היכולת הזאת לדבר בלשון הקודש, היא התורה. כניסת הלועזית היא ביטוי. הממד של הלועזית שאתה משתמש בה, של הכתובה, או אפילו מבחינה מסוימת של הקדיש, אני אומר, לא רק מלאכי השרת מקדשים את האלוהים בשמיים, גם אנחנו ברמת הארמית שלנו, עם כל הדברים המיוחדים, גם אנחנו יכולים לקדש אותו. איך אמרנו מקודם? יתגדל ויתקדש מי רבה בחייכון, שלא צריך להיות מלאכים בשביל לקדש. אתה חושב שבשביל לקדש את האלוהים צריך להיות מלאך, אז אני מודיע לך, בשביל לקדש את האלוקים צריך לחיות פה. גם אם אתה יודע רק שפה מדוברת X, גם אם אתה לא יודע לדבר, גם אם יש לך רק את המשרוקית של הסיפור מיוד למד פרץ, גם אז אפשר לקדש. לתורה לא הצליחה להיכנס מילה כזאת. היחיד, כמו שאמרנו, שהצליח להכניס אותה, הוא הנבל הזה, בחילופי אותיותיו, הלבן הזה. הלבן הזה שהכי אלגנית, מצליח ככה טיפ טיפה להחדיר לנו משהו שגם הוא הופך להיות חלק מאיתנו. גם הוא נכנס אלינו. זה אולי האקורד הצורם בתמונה שבא להראות את התמונה כולה.
או אולי זאת הנקב בסדק שבא לומר, תיזהרו בנקב הזה, כי אם לא תשימו שם את האצבע עכשיו, מי יודע כמה מים יזרמו פנימה.
בדיוק. בדיוק. והמים שיזרמו לא מתמצים עכשיו בעברית ובאנגלית. המים שיזרמו, העברית והאנגלית, באים להביא את המשל שלהם. המים שיזרמו פה, הם יהיו המים של צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. שם, על האבן הזאת, על המונומנט שאמרנו, על האבן הזאת של העברית מפה ושל היגרסה הזאת מפה.
תודה רב אלון על דבריך, על תורתך בעברית ובארמית. תודה לך, שבת שלום.
של כוח.
תודה גם לכם, אנחנו לא נסיים כפי שנוהגים לומר יאללה ביי, אלא אומר כפי שנוהגים יודעים לומר שלום.